ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. אחרי כל מה שדיברו כאן קודמיי, המלומדים, המשכילים, הרבנים, מה אפשר לומר על דמות כזאת? בחרתי במשפט שאמר בנו הגדול, רב שמואל אוירבך, ליהודי ששאל אותו, איזה מישהו שמקורב לישיבה, שרב שמואל עומד בראשה, אמר לו, תגיד לי במשפט אחד, מי היה אבא שלך? כל התורה על רגל אחת. ורב שמואל אמר, שאבא שלו היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. זה נשמע מפתיע. מה לענבה שהיא דבר עצום וגדול, אבל לכל ההגדרות החשובות ששמענו פה בשעה האחרונה, איך זה קשור לענבה? מה לכל תורתו ולענבה, לדקדוק ההלכות? אבל אם רב שמואל אמר את זה, זה אומר שהוא עיין בסוגיה הזאת 60 שנה. ואחרי 60 שנה של בן גדול שרואה את אבא שלו, אחרי כל ההגדרות המדעיות וההלכתיות, הוא הגיע כנראה לתשתית של הכל, וזו הענבה. ואנחנו ננסה בזמן הקצר שלרשותנו להבין איך מהענבה מגיעים לכל זה. המשנה במסכת אבות פותחת ואומרת שעל שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל מילות חסדים. רב שלמה זלמן, בנפש המיוחדת שהייתה לו, שאין ספק שהייתה לו נשמה מיוחדת, אני רוצה קצת להרגיע את כולנו, אם לא נצליח להגיע לדרגתו בקרוב, נולד עם נשמה מיוחדת, אבל הוא בוודאי פיתח אותה והעלה אותה לדרגות. כל מאמר חז"ל, כמו שדיברו פה, גמרא מסכת ערכין דף זין, הוא מיד הסתכל איך זה מתיישם במציאות. כל דבר של חז"ל אצלו, אין אדם יותר מעשי מרב שלמה זלמן אוירבך. מה שאמר פה הרב לאו, שהוא לא אהב פלפולים ולא... כשהוא קרא את המשנה הזאת, על שלושה דברים העולם עומד, איך אנחנו מבינים את זה? העולם, הקוסמוס, כדור הארץ, האטמוספירה. שלמה זלמן אמר, העולם... זה בעצם אני. אני האדם הקטן צריך ללמוד מהמשנה הזאת. אם העולם עומד על זה, אז זה אני וזה אתה והוא, העולם עומד על בני האדם. ואם זה עומד על שלושה דברים, זה אומר שכמו שהחצובה הזאת עומדת על שלוש רגליים, ואם אתה תוציא רגל אחת, אז שתי הרגליים האחרות, ככל שיהיו איתנות, הם לא יועילו. אז חז"ל נותנים לנו כאן בפרקי אבות את ההדרכה הראשונה. אתה חייב את שלושת הדברים הללו. תורה, עבודה והגמילות חסדים. ואני חושב שבשביל להאמין שזה משנה במסכת אבות שכתובה על הקיר בכיתה ג' היא מתכוונת קודם כל אליי ולא אל כלל ישראל או אל התלמידים שלי, צריך הרבה ענווה. לא להציב את עצמי באיזה מקום ולהגיד, טוב, אני, התפקיד שלי הוא זה. מה עם עבודה, גמילות חסדים? בסדר, מתחלקים. אני תורה, הוא יעשה חסדים, יש צדיקים שמתפללים הרבה זמן. שלמה זלמן לא הבין את החלוקות האלה. אני חייב לעשות, דיברו אליי, אליי. על תורתו אנחנו לא נדבר אחרי כל מה שדיברו כאן. מדובר גם על התמדה. התמדה של חמישיות של דקות, כמו שהבעל השולחן שלמה, שהוציא שמונה ספרים כבר מתורתו, הרב לייזרסון, אומר, הוא אף פעם לא אמר לי, תבוא ב-11 וחצי, או תבוא ב-1. תמיד זה היה, תבוא ב-12 ו-50, 11 ו-20. ההדגשה הזאת, שלא כבר נעגל את הזמן, הוא אומר, אני הרגשתי את זה. והוא למד איתו בשנים האחרונות בגלל כל הנושא של שהיה דיונים בארצות הברית, והוציא את הספר בשנת חיי שעה. אומר שכשהוא היה חלש, אז הוא היה שוכב, בגיל 83-4, הוא היה עולה למיטה, נח איזה חצי שעה וחוזר לעמדה. כן? זה באמת היה רוב ימיו, וצריך להדגיש את הדבר הזה. אבל רב שלמה זלמן עסק גם בעמוד העבודה. תראו, אנשים בדרך כלל מתחלקים, יש אנשים שהנושאים שבאדם למקום מאוד כובשים את ליבם, וקבוצה שנייה, הדברים שבאדם לחברו היא מושכת אותם יותר. באופן טבעי, האנשים מתחלקים לשתי קבוצות כאלה. ורב שלמה זלמן, בענוותו, הוא לא ראה את עצמו רשאי להשתמט מאחד משתי הקבוצות הללו, קבוצות המצוות הללו. מה פירוש? אז בצעירותו הוא היה הולך לכותל המערבי, במוצאי שבת היה להם מניין שמתפללים לאט, מתרגלים להתפלל לאט את התפילה הראשונה של השבוע. איך להתפלל לפני הכותל? כי צריך גם על תפילה. הרב אלימלך קופרמן אומר לי, בשנתיים האחרונות שהוא ליווה אותו לתפילה, אז רב שלמה זלמן התפלל 18, בין 18 ל-20 דקות. ביום חול, בשחרית. וזה היה במניין קטן של חבר'ה שבאו להתפלל דווקא איתו, חבר'ה מישיבת מעלות התורה, בשחרית לא מתפללים בישיבה, זה תפוס שם על ידי הבלבטים, אז הקרביים היו הולכים להתפלל איתו. פה נתן דרור לנפשו, אבל במנחה בישיבה כבר, זה היה 14-15 דקות. כי כבר חבר'ה צריכים ללכת, להוציא את הילדים מהגנים, אז התפילה הייתה יותר קצרה. ערבית עם הבלבטים הייתה יותר קצרה. אבל מה פירוש? איך אדם יכול להתפלל ביום חול 15 דקות 18? אז זה ברור, יש טכניקות, חז"ל נתנו טכניקות. לבוא רבע שעה, 10 דקות לפני התפילה, רב שלמה זלמן הקפיד על זה כל ימיו. תחשבו, כל רגע נכנס פרופסור שטיינברג ויוצא, וההוא, וזה שואל, וטלפון מקצווי העולם, והוא דאג להיות לפחות 10 דקות לפני התפילה, להתכונן לפגישה עם המלך. אוי, זה כבר לא כל כך נתפס אצלנו. זה לא מתאים לכל מה שאמרו פה הערב. מה הדקדקנות הזאת? אין לנו זמן, למי יש זמן, כן, חצי שעה ביום, 10 דקות לפני כל תפילה, כן, להעביר בבית כנסת. ואמר לי אברך אחד שהיה הולך להתפלל איתו תפילות ערבית, ובין הזמנים, איתמר אלשך, אומר, אני הייתי רואה אותו, הוא בא, עוד 10 דקות תפילה, פותח את הסידור ומסתכל בו. לא לומד איזה משנה ברורה בינתיים עד התפילה, או איזה חומש, או משהו. מתכונן כאדם המתכונן לנאום שהוא עוד מעט עומד לשאת לפני מישהו חשוב. אז כנראה שיש טכניקות שלאט לאט זה... עכשיו, שלמה זלמן, הכל אצלו הרי מלא היגיון. הרב קופרמן אומר לי, היינו באים בבוקר, הסטנדר מלא פתקים של שמות של חולים שהיו, שהרב התפלל. הרב היה מסתכל, לפעמים היה שואל אותי, אתה מכיר אותו? יצחק בן שרה, אתה מכיר את האיש הזה? ולא הבנתי למה זה כל כך חשוב. יום אחד שאלתי אותו, הרב, מה זה משנה אם אני מכיר אותו או לא, אם הרב מכיר אותו או לא? אמר לו, תראה, מה הפירוש? הרי אנחנו מזכירים את כל החולים, אנשי כנסת הגדולה תקנו ברוח הקודש את ה-18. אומרים, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע. על מי אנחנו מתכוונים בברכה הזאת? זה משהו באוויר, מעל החולים, שאחר כך צריך להוריד אותו עם להגיד שמות. מה פירוש? ודאי שאנשי כנסת הגדולה התכוונו לכל החולים. אז מה צריך להזכיר את האנשים האלה עוד פעם? אבל אם אני יודע מי האיש הזה, אז יש לי משהו מיוחד להגיד עליו לפני הקדוש ברוך הוא. האיש הזה, הוא מטפל באמא שלו, האלמנה, תרפא אותו בזכות האמא שלו. זה לא כלול ברפאנו. אז הכל, תגידו, הכל בכל מכל, היגיון וצדיקות ורגישות. וגמילות חסדים ודאי היא הדבר. אני זוכר שהשם רב שלמה זן מקשר אצלי עם רעננה לפני כ-12 שנה אחרי שיצא הספר הראשון התורה המשמחת, התקשרה אליי אישה מרעננה בשם אריאלה, אני לא יודע אם היא פה, וסיפרה לי שהיא פעם אחת הייתה אצל רב שלמה זלמן. היא למדה באיזה סמינר של חוזרות בתשובה בירושלים, והיא נפגשה עם איזה בחור, והיו לה ספקות לאור מה שהיא למדה אז, האם הבחור הוא מספיק ירא שמיים. היא חזרה, דיברה עם ראש הסמינר, ראש הסמינר אמר לה, את יודעת מה, יש יהודי אחד בירושלים, את יכולה ללכת לשאול אותו. האיש הפנוי מכל, אחרי שהוא היה בא מכל תורה, אז היו באים אנשים עם כל מיני שאלות, בעיות. אפשר לומר שהחצי יום השני שלו אחרי כל תורה היה מוקדש לדברים האלה. תורה של חסד, חסד של חסד, לאסוף כספים, צדקות. אז הוא שלח אותה אליו, לך תתייעצי על הבחור, כן? עם רב שלמה זלמן אוירבך, שהיה בן 80. אז היא אומרת, הגעתי ביום שישי, אני נכנסת, הוא בדיוק בא, כיסאות על השולחן, בדיוק שטפו את הבית, והוא מתחיל להוריד את הכיסאות כל כך... תימא, אדם בן 80 צריך להוריד את הכיסאות, מה? טוב, אנחנו יושבים, ואני מתחילה לשאול אותו, הבחור הוא... ראיתי שכשאכלנו משהו, אז הוא אוכל את כל ההכשרים, לא רק בדץ, ואמר לה, מה, איזה הכשרים? לא, בלז, כאלה דברים. אמר לה, בלז? גם אנחנו בבית אוכלים בלז. טוב, ואז היא שאלה איזו שאלה, כי הבחור אמר שהוא רוצה שהילדים שלו ילמדו באוניברסיטה, כשיגדלו, הוא חוזר בתשובה, ואמר לה, טוב, אז זו שאלה שצריך לברר. אז היא השאירה לו איזה טלפון, היא גרה באיזה דירה, אז על יד הדירה שלה יש טלפון של איזה משפחה, שהוא התקשר לשם לתת את התשובה. היא אומרת, הלכתי הביתה, יום שישי, שבת בשעה 5, ואני אומרת לעצמי, מי יודע מתי הרב יספיק לברר את הרב אורבך, צריך לברר לאיזה בחורה. על אף אדם אתם לא יכולים לספר כזה סיפור. אדם שהוא גם ראש ישיבה, וגם מגדולי הפוסקים בעולם. ואמרתי, כנראה תוך שבוע אני אקבל תשובה. היא אומרת, באותו יום שישי, כעבור שעתיים, הוא התקשר למשפחה הזאת, ואמר שהוא בירר עם המשגיח של אותה ישיבה. היא אמרה לי שעה, אבל מתאר לי שזה אולי קצת גוזמה. בטח דיבר חצי שעה לבחור הזה, והחזיר לה תשובה שהבחור בסדר, ויראה שמיים, והיא תחולה להמשיך להיפגש איתו. רבותיי, מה זה אומר? היא אומרת, אני פשוט הייתי בהלם. מה? זה אומר שהוא לא עשה כלום לקראת שבת, אלא עשה הכל כדי להוריד לי את המועקה. מה קורה עכשיו? מה היא תעשה? היא תיפגש או לא תיפגש? להמשיך או לא להמשיך? אז להוריד לי איזה בחורה אנונימית, שזה בכלל לא מתפקידו, הוא גם לא רב השכונה ולא הרב המקומי, כן? אבל מה פירוש לעשות חסד עם אדם? הייתי בשבוע שעבר אצל הרב מרדכי יפה, הוא מצולם בספר השני, אורו של עולם, הבן של המשגיח מכפר חסידים, הרב צדיק, הרב דוב יפה. הוא היה מגיע בכל יום שישי בבוקר ללוות את רב שלמה זלמן מהבית כנסת עד הבית. וב-200 מטר האלה הוא שלה פנינים. אז נכנסתי אליו לאיזה עניין, ראיתי אותו יום חמישי בלילה, ממש לפני שבוע, קורא שניים מקרא ואחד תרגום. אז אמרתי לו, הרב לא צריך להפסיק, יש עניין לא להפסיק באמצע שניים מקרא ואחד תרגום, אבל אני יודע שרב שלמה זלמן אמר שבשביל חסד אפשר להפסיק. אז הוא סגר את הספר ואומר לי, איפה ראית את זה? אמרתי לו, בהליכות שלמה. אז הוא אמר, אני אמרתי להם את זה. אני יום אחד שאלתי אותו, התקשרתי בעניין הגמח שלנו, לאיזה חבר, ואשתו אמרה לי בטלפון שהוא עכשיו קורא שניים מקרא ואחד תרגום, ויש עניין גדול לא להפסיק בה. אז שאלתי את רב שלמה זלמן בהליכה הזאת, האם זה נכון או לא? אז הוא אמר לי, גם אני טעיתי בדבר הזה כשהייתי צעיר. והיום אני יודע שחסד זה הרבה יותר גדול מזה. ומהסיפור הזה זה נכנס להליכות שלמה. מוריי ורבותיי, הזמן באמת קצת... אולי אני אומר כמה מילים על הסרט שנראה, שהוא מאוד מתומצת. שלושה אנשים מרואיינים פה, פרופסור זאב לב, שוודאי הקים את מכון לב מתוך המגעים שלו עם רב שלמה זלמן, שרב שפוסק בעניינים המתקדמים היום, אם הוא לא יבין את הגמרא טוב ולא יבין את המדע טוב, איך הוא יכול לענות האם מותר להשתמש במעלית בשבת או לא? להחמיר זה מאוד קל, זה הכי קל. כן? ופרופסור אברהם מתחום הרפואה, שאלות הוא הוציא מהפסקים שלו, גם שבעה ספרים על חולה ורופא, הלכות רופאים וחולים במחלקה, והרב קוליץ, זצ"ל הרבה של ירושלים, שמספר כמובן על הצד של הענווה של רב שלמה זלמן, נראה לי שהזכירו פה, שרב שלמה זלמן היה בא לדרשות שלו, אתם הזכרתם, כן, תבינו, כן, הרב קולי צעיר ממנו ב-20 שנה, 25 שנה, כן, ומה יש להשוות את הגדלות, אבל אם הרב נותן דרשה בשכונה, מה, אני לא יבוא? מה פירוש? אז בשביל מי הדרשה? כמו שהמשנה במסכת אבות היא בשבילי, גם הדרשה היא בשבילי, מה אני שונה מכל אדם? ואני חושב שכאן יש בעצם, חז"ל אומרים, אל תקרי בנייך אלא בונייך. מה הדוגמה לבניין? אמרתי לעצמי, אדם אומר, אני רוצה לבנות קיר חזק. מה העיקר בקיר? אמרו לו, מלט. טוב, אז הוא אומר, אני אקח הכל מלט. לא, צריך גם חול קצת. חול? חול זה חלש, זה להפך, זה יחליש את הקיר. אמרו לו, צריך גם מים. מים? זה בכלל ימיס את הקיר. לעסוק בגמילות חסדים, איך זה יסתדר עם הביטול תורה? כלומר, אותו בן אדם שמדגדק על החמישיות דקות בלימוד כל חייו, זה הבן אדם שאנחנו נראה פה בסרט, בסופו, שהוא ישב וראה שחמותו, שהייתה כבר ב-98, שנפטרה, אז כמה שנים לפני כן הוא ראה שמאוד מצער אותה שהיא לא יכולה להגיד פרקי תהילים, כי עיניה כבר לא רואות. אז הוא אגר רעיון פשוט. הוא לקח טאפ וקלטת, והקליט לה, עמד להקליט את כל ספר התהילים לחמותו. בגיל 77-8. בקצב הקראה למנצח על ידותון מזמור לדוד. והיא תשכב במיטה ותחזור אחריו. מה מישהו אחר מאיתנו היה עושה? היה... יש נכדים, נכדות, מה? פייגלה, את לא רוצה מצווה? להקריא לסבתא, זה מאוד ישמח אותה? מצווה? רגע, אז למה היא לא מצווה בשבילי? והמשפחה בסוף הצליחה להוציא ממנו, הוא הקליט לה רק את התהילים של יום שלישי. שלפי הערכתי זה לקח לו בערך שעה וחצי, הדבר הזה לפי הקצב שם. תורה, עבודה וגמילות חסדים. בזה בעצם רב שלמה זלמן הוא לא רבם של הרבנים. אני אומר את זה עכשיו אחרי שהוא רבו של עם ישראל, של עמך ישראל. רב שלמה זלמן עשה דברים שהרבנים באמת לא יכולים לעמוד בזה. פשוט בלתי אפשרי. בתור רב שיש לך אנשים שמשחררים לפתחך, מה אתה יכול כל היום לעשות חשבונות שתיכנס לאולם ואנשים לא יעמדו? אי אפשר. התרגלנו לזה כבר בגיל 35, די, זה עבר. והוא עד גיל 80 וכמה עשה את החישובים האלה. של להיכנס או לבוא מוקדם, או אם הוא רואה האולם כבר יושבים, אז הוא מחכה שאנשים יעמדו לקדיש או משהו, ואז הוא נכנס. למה? כי זה כתוב בגמרא בקידושין. שזקן שלא יטריח על הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו. הכל כתוב. הבריחה הזאת מהכבוד, אני רק מסיים בדבר באמת מדהים שמראה שהכבוד והפרסום היו הגבול אצלו אפילו לקיום מצוות. כי ברגע שאתה עובר לגלי האתר, אתה כבר לא יודע איפה אתה נמצא לפעמים. כתוב בלוחות שנה שבינים בינה לעיתים, יש איזה לוחות כאלה, עם הלכות ומוסר, כתוב בקפה בניסן. רב שלמה זלמן היה אומר קדיש לעילוי נשמת נכדתו של רב שלמה קלוגר. שלמה קלוגר היה גאון אדיר שכתב 70 ספרים, והיה לו בן יחיד, והבת הגדולה של הבן, נכדתו, התחתנה ונפטרה בלי ילדים. מאוד צייר את רב שלמה קלוגר, והוא כותב בהקדמת אחד מספריו, שהוא מפציר בכל מי שלומד בספריו, שביום השנה שלה יגיד קדיש, ואם זה פחיתות כבוד בשבילו, אז שייתן פרוטה לצדקה. רב שלמה זלמן סס וקפץ על הדבר, רב שלמה קלוגר אומר שאני אשתדל בשביל האדם הזה בשמיים, רב שלמה זלמן, הוא צריך את כל הברכות הרב, את כל ה... כן? מי אם לא הוא, אז הוא גם אמר קדיש, וגם נתן פרוטה לצדקה. וגם לימד את צאצאיו, שאלו אותו, מה אתה אומר קדיש? אז הוא אמר להם, שלמה קלוגר ביקש לעשות רצון חכם. אומר לי הנכד, בשנתיים האחרונות, אני עקבתי אחרי סבא, הוא הפסיק להגיד את הקדיש הזה. אמרתי לו, ואולי במנחה, אולי בערבית? אומר, הלכתי לבדוק. הוא ראה שהסיפור הזה התפרסם, והתחילו לדבר על זה בישיבות, על רב שלמה זלמן שעושה, עד כאן. גם מעשה מאוד חשוב ונאצל, הכבוד והפרסום, זה בשבילו היה אמת מידה, לא יודע מי מאיתנו יכול לעמוד בכאלה דברים, כן? אילולי הפרסום האדיר שרבי יצחק עשה, מי היה מגיע, כן? אבל זה היה האיש המיוחד שבנו אמר עליו, שאחרי כל מה שאמרו ויאמרו, הוא נשאר כתעלומה. תודה.